say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי י' א' בתמוז, תשפ"ה, ערב שבת קודש, פרשת בלק בארץ ישראל ובחוץ לארץ. פרשיות חוקת ובלק, מסכת שבת, דפים קי"ט וקכ"ף. הדף ה-120, בסיום השיעור בעזרת השם ובישועתו, נתייצב מרחק 37 דפים. מסיום מסכת שבת בעזרת השם ובישועתו, ביום שני כ"א במנחם אב, תש"פ, השתבח שמו הגדול עד. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שטרח בערב שבת יוכל בעזרת השם ובישועתו בשבת, ולכן פעמינו עצים רצים אל בית המדרש, ובכניסתנו נושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסיר, ולא על אסיר מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת, ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו, ושכינתי. פותחים בסייעתא דשמיא כהרגלנו הטוב, מאז פרשת יתרו, עשרת הדיברות, השטה, עם מצווה אחת, מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה, מצווה קופי, מצוות נתינת מחצית השקל בשנה. משורשי המצווה שרצה הקדוש ברוך הוא לטובת כל ישראל, ולזכותם שתהיה יד כולם שווה, בדבר הקורבנות הקריבים לפניו כל השנה בהתמדה ובעניינים האלו הנזכרים, ושיהיו הכל, אחד אני ואחד עשיר שווים במצווה אחת, לפניו להעלות זיכרון כולם, על ידי המצווה שהם כלולים ביחד לטובה לפניו, ועליית הזיכרון הכל נאמר מצד המקבל על הדרך שכתבנו לאיל במצוות צדי זין. וצריך ליתן חצי השקל פעם אחת. העשיר לא ירבה ודה לא ימית, משקל השקל שהיה בימי משה היה משקלו שין חף, שעורות בינוניות נמצא חצי השקל, היה כסף משקלו קוף סמך שעורות, ומחצית השקל זה מצוותו שייתן מחצית מטבע של אותו הזמן. אפילו היה יותר משקל הקודש, ולעולם אינו שוקל פחות מחצי שקל שהיה בימי משה. וחצאי שקלים אלו היו לצורך קורבנות ציבור ונוהג בפני הבית בכל מקום בזכרים, אבל נשים ועבדים וקטנים אין חייבים ליתן, ואם נתנו מקבלים מידם, אבל הקוטים שנתנו אין מקבלים מהן. זוהי מצווה קה, מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב, וכעת כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים בסייעתא דשמיא, פותחים עם דבר תורה לפרשת השבוע, פרשת בלק, והדברים הם מפיו של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה, מספרו המופלא ותלמודו בידו. כותרת שיחתו, אין בעל הנס מכיר בניסו. נקרא בפרשה השבת בעזרת השם, קרא שכב כארי וכלבים יקימנו. שונה הוא סיפור מלחמת בלק בעם היהודי מסיפוריהם של שאר העמים שערכו מלחמה עם העם היהודי טרם כניסתו לארץ. שלא כמלחמת עמלק או כמלחמות סיחון ואוג אשר לא הסתירו את מגמתם ויצאו לקרב פנים אל פנים, ערכו בלק ובלעם את מלחמתם מאחורי הקלעים. בלק ובלעם לא יצאו לקרב גלוי ולעימות חזיתי, לאחר שהחליטו כי כוחם של ישראל בפיהם, ולכן חשבו כי מוטב יותר להתאמת בדרך כללה שמרחוק. מעל גבם של בני ישראל התחולל מאבק איתנים אשר כוחות הרשע שבו איימו על קיומו של עם ישראל, וציפו לחיסולו והשמדתו הגמורה. עם ישראל לא התגונן ואף לא ראה כל צורך לעמוד על נפשו, אפילו בתפילה ובתחנונים לא נעמד. מהסיבה הפשוטה, בני ישראל כלל לא ידעו על הסכנה מרחפת מעל ראשם. במלחמה שמאחורי הקלעים, לא יודע כלל הצד המותקף כי עליו להתכונן למתקפה, וממילא הוא לא ערוך ובלתי מוכן. ובכל זאת, בני ישראל לא היו חשופים לגמרי לכל התקפה. שומר אחד ידע גם מזימות רשע שנרקמו בחדרי חדרים, אי שם באחד מהיכלי בירתה של מואב. היה זה שומר אשר לא ינו ולא ישן, והוא אשר אכן עצר את כל התוכנית הסתנית והציל את עם ישראל. בלעם חיכה לשעת הזעם של הקדוש ברוך הוא כדי לקלל באותו הרגע, אבל באותם ימים לא זעם הקדוש ברוך הוא כאמור במסכת ברכות בדף ה'. מכאן בורא העולם ומכאן מלך מואב ונביא הגויים, בתווך נמצאים אוהלי ישראל הנמים את שנתם בשלווה, וכלל אינם מודעים למה שהתרחש באותם ימים. לא עברו עליהם רגעי חרדה וממילא גם לא תפילות והודיה. כי אין בעל הנס מכיר בניסו, אין אם הוא פרט והן אם הוא ציבור של כלל ישראל. ועל כגון זה מתנבא הנביא מיכה, עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות השם. חשיבות מיוחדת נודעה לזכירת עצתו הרעה של בלעם ולמזימות שחרשו הוא ובלק. למען דעת צדקות השם, כי התורה אשר כה מצמצמת בדבריה מצא לנכון להרחיב ולפרט את כל שיחותיהם של בלק ובלעם. ולא לחינם, כי פרשה זו אנחנו למדים את צדקות השם, את אותם חסדים אשר הוא עושה עמנו יום ויום, שעה שעה, ואנחנו אפילו לא יודעים מכך. ועד איכן הדברים מגיעים, אנחנו למדים ממה שעלה על דעתם של חכמינו לקבוע את פרשת בלק בתוך קריאת שמה. כך אומרת הגמרא במסכת ברכות דף י"ב, ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמה ומפני מה לא קבעוה משום תורך ציבור. מה הייתה מה? מה הסיבה שכן רצו לקבוע אותה בתוך פרשת קריאת שמה? אמר רבי יוסי ברבין משום דכתיבה, היקרא, קרא שכב כארי וכלבים יהיה כימנו. מה המיוחד בפסוק הזה? מפרש רשי, תדמי לב ושוכבך ובקומך, שהקדוש ברוך הוא שומרנו ושוכבנו וקומנו, לשכב שלאיבים ושקייטים כארי וכלבי. הוא שומר עלינו כשאנו קמים כמו כאשר אנו שוכבים לישון. כי גם כשאנו קמים, יושבים והולכים, הרי אנו כמו שוכבים אשר אינם יודעים את המתחולל מאחורי גבם בשעת שנתם. כי מסתבר שחילופי הדברים בין בלק ובלעם נשמרו בסודיות מוחלטת, ולא היו ידועים אלא למקורבים בלבד. ורק שומר ישראל גילה את הדברים לעמוק אשר נתן את התורה למשה רבינו והכניס בתורתו כחלק בלתי נפרד משאר חלקי התורה את פרשת בלק. בעין מיוחדת בחן מרן החתם סופר זצ"ל את פרשת בלק. הנה, כותב החתם סופר בתשובתו, אין לנו בכל התורה שום דבר שאין אנחנו בעצמנו עדי ראייה חוץ מפרשת בלעם. כי כל מופתי מצרים ומדבר את הכל ראו עינינו ונעשו לפני 60 ריבו. ולא נשאר אחד מכל ישראל בחוץ שלא ראה חוץ. למאן דאמר, יתרו אחר מתן תורה בא ונשארו בני משה מבחוץ. זולת זה לא נשאר אחד שלא ראה בעיניו, והנה אבות מנחילים שקר לבניהם. ואב אלי כאילו ראינו בעינינו. ואפילו חידוש עולם ומעשה נחש בגן עדן והמבול והפלגה, כבר כתב הרמב"ן בספר דרשות הרמב"ן שהרי אדם הראשון ראה עצמו יחידי בלי אב ובלי אם ומעשה גן עדן וגירושו. והוא דיבר פה אל פה עם שם בנוח רבו של יעקב אבינו עליו השלום, כי בן 50 היה יעקב אבינו כשמת שם וקיבל ממנו את כל הנעל. עם מעשה מבול והפלגה, והוא סיפר לבניו ואמרם, שמע מלוי ואמר לבניו משה ואהרון, וכל הדור ההוא קיבלו כן מאבותיהם, ובכל הדורות, כל הנעשה לזקן הסקנים, הרי הוא כאילו נעשה בפניהם ממש ואי אפשר להכחיש. כל התורה כולה ראינו בעינינו, חוץ מפרשת בלעם. מי יגיד לנו מה היה בין מלך מואב ובין קוסם אחד בלעם שבא אליו אל ארצו, ולמה בא ומי הביאו? ומי ידע שבנה מזבחות ורצה לקלל ונהפך לברכה? מי בא בסודם? וישראל היו שרועים במדבר. ואם הם עמדו בארץ מואב וראש הפסגה וראו למטה אל המדבר למרחוק, מאין ידעו? יושבי מדבר שמביטים עליהם מראש ההר הזה ושמנחשים עליהם. ואפילו משה רבינו עליו השלום לא ידע. רק מפה הקדוש ברוך הוא התברך, שמו נכתבו הדברים. והנביא צובח ואומר, זכור נא מה יעץ בלק. כך מרן החתם סופר זצ"ל. זו בדיוק הסיבה שהתורה מעריכה כל כך בפרשה הזו, להזכיר לנו את הנהגת הקדוש ברוך הוא עושה עמנו ניסים תמידיים, ואנו בחינת בעל נס אשר אינו מכיר בניסו. כאמור במסכת נידה דף למד. הגאון רבי צלי מוולוז'ין זצ"ל, בנו של הגרח מוולוז'ין זצ"ל, ומי שעמד בראשות הישיבה שנוסדה על ידי אביו הגדול. בזמנו שעה קשה הייתה ליהודי רוסיה, אשר נענקו תחת שלטון העריצות של הצאר ניקולאי, צורר אשר השקיע שעות רבות של תכנון ומחשבה להצרת צעדיו של העם היהודי. גזירות המושב, גזירות הקנטוניסטים והתערבות במערכת החינוך הפכו את חיי יהודי רוסיה לגיהינום, אשר מתוכו קמו הקהילות היהודיות הראשונות שבאמריקה. עת צרה הייתה זו ליעקב ורביצלה, אשר צר הרבה בצרת עמו, ביקר לעתים תכופות במשרדי הממשל ובארמון המלוכה שבעיר הבירה פטרבורג. את דמותו כבר הייתה ידועה למספר מיניסטרים שבאו מו במגע, וניסו להסביר בשפת חלקלקות דיפלומטית את הרקע לגזירות הקשות. באחת מן הפגישות, נשאל רבי צהלי על ידי פקיד בכיר להסברו של פסוק מספר תהילים. עללו את השם כל גויים שפחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו ואמת השם לעולם על אלוקה. תהילים קופיות זין. וכי מה לגויים ולאומים להללו לשבח את השם על שגבר חסדו על עם ישראל, וכי לא היה מוטב שבני ישראל עצמם יודו על החסד שנעשה עם המקשה השואל? לעמיתו של דבר זו גמרה במסכת פסחים דף קופיות ח'. אבל לרבי צהלי הייתה זו הזדמנות להבעת מעט ממחשבותיו הנוגות, וכך הוא ענה. הרי מדי פעם מתאספים מספר מיניסטרים לעבודת צוות משותפת המגבשת גזירות חדשות וחוקים קשים נגד היהודים. לפעמים יוצאים כמה חוקים קשים לפועל, אך רק אתם יודעים כמה פעמים יזמתם להציק לנו ולמרר את חיינו מסיבות שונות שסובבו בידי מסובב הסיבות, לא יצא מחשבתכם לפועל. רק אתם יודעים מה רקחתם ומה לא עלה בידכם. לנו אין כל מושג מה חשבו היי שם וממה ניצלנו. לא חרדנו ממילא, גם אין לנו את הידיעה כי עלינו להודות ולהלל להשם. לא נותר, אלא שרק אתם הגויים והאומים תשבחו את הקדוש ברוך הוא על חסדיו שעשה עם עם ישראל. אלו הדברים של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה על פרשת השבוע, פרשת בלק, וכעת אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעת הדשמיא הגדולה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף קופיות ח' במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות פעם נוספת, ופעם ראשונה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מהו זמן סעודה של אישית? אומרים תוספות מן המנחה ולמעלה. שאלה שנייה, מה הפירוש פרנסת לינה והתשובה, מיטה וקר? שאלה שלישית, מאילו פורנויות ניצל לאוכל ג' סעודות והתשובה, א' חבלי משיח, ב' דינה של גיהנום, ג' מלחמת גוג ומגוג. שאלה רביעית, מהו דבר מועד שניתן להעניק בו את השבת? והתשובה, קסה דה ארסנה, שהם דגים קטנים המתוגנים בשמן וקמח. שאלה חמישית, מניין שהמשמר שבת כי הלכתו מוחלים לו אפילו על עבודה זרה, שנאמר, אשרי אנוש יעשה זאת שומר שבת מחללו, אל תקרי מחללו, אלא מחול לו. השאלה האחרונה על דף קופיות ח', כיצד היה קורא רבי יוסי לאשתו ולשורו? התשובה, לאשתו היה קורא ביתו ולשורו שדהו. אלה אמוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף קופיות ח' במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה בסייעת הדשמיא הגדולה, ערב שבת קודש פרשת בלק, יום שישי י' בתמוז תשפ, עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים קופיות ט' וקופ חף, הדף ה-120 במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף יוטט עמוד א', 13 שורות מתחילת הדף, ומן המילים רבי אבוה ויתיב, התחתקה דשינה. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הגמרא מספרת כיצד האמוראים עסקו בעצמם בהכנות לכבוד השבת. והגמרא במסכת קידושין בדף מ"א עמוד א' אומרת, שהטעם שהמוראים תרחו בעצמם לכבד את השבת ולא מינו שליח על כך, משום שמצווה בו יותר מבשלוחו. וכך מובא בשולחן ערוך אור החיים סימן רי שנון סעיף א', שגם אם יש לו כמה עבדים, ישתדל להכין בעצמו שום דבר לצורכי שבת כדי לכבדה. ואף שההלכה היא שמצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, אין מבטלים תלמוד תורה בעבורה. אולי כבוד שבת חמור, ויש לבטל תורה כדי לכבדה בעצמו, גם אם אפשר לעשותו על ידי אחרים. או יש לומר, שהלכה זו נאמרה רק לגבי מצווה שאינה מוטלת על גופו, אבל מצוות כיבוד השבת מוטלת על גופו, ולכן לעולם מבטלים תלמוד תורה בעבורה, כך כותב שער הציון. ואין להקשות איך האמוראים הקלו בכבודם, והרי גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה, בשבע אל תעשה כגון המוצא הוידה ואינו לפי כבודו, שאינו מחזירה. התשובה, משום שלהכין לכבוד שבת זהו כבודם שעוסקים בעצמם במצווה, וניכר לכל שעושים כן לכבוד השם, שאין כן במוצא הוידה ואינו לפי כבודו, אין ניכר לכל שעושה מצווה ומתחלל כבוד התלמיד חכם. כך מסביר הפרי מגדים. אם כן, מספרת הגמרא, רבי אבוה ויתיב התחתקה דשינה, היה יושב על כיסא עשוי משן של פיל, שנהב, שהיה עשיר וחשוב ומושיף נורה, והיה הוא בעצמו נופח באש כדי לבשל בה לכבוד שבת. ולכך ישב על כיסא מכובד כזה כדי לכבד בכך את המצווה. כך אומר הבן יהוידע. וכן, בהגאות רבי אלעזר מוישה הורוויץ, רבנן לביש גונדה לבש בגד שחור בערב שבת כדי להודיע שהיום אינו כדאי להתנהג בחשיבות אלא להתעסק בתפשילי שבת, וכדי שלא יתנפו בגדיו בבישול הכדירות לבש בגד שחור. הוא חולק בזה על רבי אבאו שלדעתו עד הרבה יש ללבוש בגד חשוב בשעת ההכנות לכבוד שבת. לתן עדווי רבי ישמעאל, כמו ששנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, בגדים שבישל בהם גדירה לרבו על ימזוג בהם כוס לרבו, לפי שנתעשנו ונתלחלחו בבישול הגדירה, הרי שבישול גדירה מטנף את הבגדים ולכן לבש רבן על בגד שחור. רב ספרה מכריך רישא, רב ספרה בעצמו היה חורך באש את שיער הבהמה לכבוד שבת, רב המלך שיבוטה היה מולח דג גדול הנקרא שיבוטה לכבוד שבת, וזה על פי דברי רשי לאל בדף קוף יוד ובמסכת חולין בדף קוף תת, שכתב שיש מין דג מסוים ששמו שיבוטה וטעמו כטעם חזיר. רב הונה מדליק שרג היה מדליק נרות לכבוד שבת. רב הונה הדליק נרות אף שאשתו גם הדליקה, משום שהוא אמר לאל בדף חף ג' עמוד ב' שהרגיל בנר זוכה לבנים תלמידי חכמים. ומשמע שהאיש גם חייב בנר שבת כמו האישה, או כמו שפרשו שם התוספות בדיבור המתחיל אחרי גרסינן, כך אומר המהרש"א. ולא היה וצכתב שרב הונה הדליק בימים שהיה שרוי בלא אישה, או בשעה שילדה או שהייתה חולה ולא הדליקה נרות, או ששניהם הדליקו הרבה נרות. רב פאפה אומר את הגמרא, גדיל פתילתה. היה מכין את הפתילות לכבוד שבת, רב חיסדא פרים סילקה, היה מחתך את הירק ששמו סילקה לכבוד שבת. רבא ורב יוסף מצלחי ציבי, היו מבקעים מעיצים לכבוד שבת, רבי זיירה מצטט צטוטי, היה מצית את האור בעיצים דקים לכבוד שבת. רב נחמן בר יצחק מקטף ועיל מקטף ונפיק, היה נוסע על כתיפיו מסעות של כלים ובגדים ומגדים לכבוד שבת, ומכניסם לתוך ביתו, וכן היה נוסע על כתיפיו חפצים שאין מן הראוי שישארו בבית בשבת, ומוציאם. ועשה כן כאדם שמארח את רבו ומראה לו שהוא חשוב בעיניו וחרד לכבודו לתרוח ולהרבות בשבילו. אמר, אילו מקעל לי, מזדמנים לביתי רבי עמי ורבי אסי, מי לא מקטיף נקמיו, האם לא הייתי נושא לכבודה מסעות, אם כן גם לכבוד שבת יש לעשות כן. והיא כדי אמרי, יש שאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. רבי עמי ורבי אסי היו מקטפי ואילי מקטפי ונפקי, היו נושאים על כתפיהם מסעות של צורכי כבוד שבת, ומכניסים לתוך בתיהם, וכן היו נושאים על כתפיהם חפצים שאין מן הראוי שישארו בבית בשבת ומוציאים מן הבית. אמרי, אמרו רבי עמי ורבי אסי, אילו איקלה לנים היה מזדמן לבתינו, רבי יוחנן מילו מקטפין הנקמי, האם לא היינו נושאים לכבודו מסעות? אם כן, גם לכבוד שבת יש לנו לעשות כן. מביאה הגמרא מעשה על שכר כבוד שבת. יוסף מוקיר שבי, יוסף מכבד את השבתות. אבי הוא נוכרי בשבובותי, היה גר גוי בשכינותו דה ונפי שנכסי טובה, שהיו לו נכסים רבים מאוד. אמרי לקלדאי, אמרו לו אחוזים בכוכבים, כולו נכסי יוסף מוקיר שבי אחי לו, כל נכסיך ייפלו לידיו של יוסף מכבד השבתות, אז כדי שלא ייפלו הנכסים ליוסף מוקיר שבת, הזל הלך אותו שכן גוי, זבנינו לכולו נכסי, מכר את כל הנכסים שלו, וזבן בהו מרגניתה, ובדמים שהוא קיבל עבור כל הנכסים שלו קנה מרגלית, וטווה בסייני, עשה לו כובע של לבד, ושיבצו במשבצות של זהב, וקבע בו מרגליות, וקבע את המרגלית הזו, שקיבל עבור כל נכסיו עם שער המרגליות. בהדד כעבר מברה, בשעה שעבר על הגשר של הנהר, אפרחי זיקה, העיפה הרוח את הכובע שבו המרגלית, שדיה במאיה והשליחתו למי הנהר, בליה כעברה, בלה דג את המרגלית, אסקועה, איתועה, אפניה דמהלי שבתא, העלו הדייגים את הדג והביאו אותו לשוק בערב שבת לפנות ערב. אמרי, אמרו הדייגים, מן זווין כי אשת, מי יקנה את הדג הזה עכשיו ממש לפני שבת? אמרי להו, אמרו להם, זילו אמתויה לגבי יוסף מוקיר שבי דרגיל דזווין, לכו ותביאו אותו לפני יוסף מכבד השבתות, שרגיל לקנות דגים לכבוד שבת. אמתיוה נעלי זבני, הביאו לפניו את הדג ויוסף מוקיר שבת, קנה אותו לכבוד שבת, קרעי, קרא את הדג לנקותו, אשכח בי מרגניתה, מצא בו את המרגלית. זבני בתלי שרעיליתה דנארי דדהבה, מחרו וקיבל עבורו 13 עליות מלאות דינרי זהב. פגע ביהו סבא, פגש אותו אדם זקן, וכבר הזכרנו שתוסד במסכת חולין ודבב, דיבור המתחיל אשכחי כותבים, שיש מפרשים שבכל מקום שמוזכר בשס, ההוא סבא, הכוונה לאליהו הנביא. פגע בו אדם זקן, אליהו הנביא, אמר לי יוסף מוקיר שבת, מן דייזיף שבתא, פרי שבתא, מי שמלווה לשבת, כלומר שמוציא הוצאות עבור השבת, השבת פורעת לו. מביאה הגמרא שכבוד השבת מביא לידי השירות, באי מיני שאל רבי, מרבי ישמעאל ברב יוסי, עשירים שבארץ ישראל במה הם זוכים לעשירות כזו גדולה. אמר לי, ישיב לו רבי ישמעאל ברב יוסי, בשביל שמעשרין את מה שגדל בשדותם. כל תבואה גדלה בשדה חייבים להפריש ממנה עשירית, והיא הקרויה מעשר ראשון וניתנת ללוי. וחייבים להפריש ממנה עשירית נוספת, ובשנה הראשונה למניין שנות השמיטה, והשנה השנייה והשנה הרביעית והחמישית, היא קרויה מעשר שני, ונאחלת לבעלים בירושלים. בשנים ג' וו' היא קרויה מעשר עני וניתנת לעניים. שנאמר, עשר תעשר את כל תבואת זרעיך, מן הכפילות של המילה עשר, תעשר, למידים עשר בשביל שתתאשר, שעל ידי שמעשר הרי הוא מתאשר. ואין הכוונה שיעשר על מנת שיתאשר, שהרי אין לעשות את המצוות על מנת לקבל פרס. ולנסות את השם בכך לראות אם מגמלהו על עשיית המצווה, אלא הכוונה שיעשר, ובסוף השכר, העושר, יבוא לו, מסביר המאירי. חזר ושאל אותו עשירים שבבבל שאין נוהגת שם מצוות מעשר, כי המצווה הזו נוהגת רק בארץ ישראל במה הם זוכים לעשירות. אמר לי, ישיב לו רבי ישמעאל ברבי יוסי לרבי, בשביל שמכבדים את התורה. חזר ושאל אותו ועשירים שבשאר הארצות במה הם זוכים לעשירות, כי לומדי התורה היו בבבל, אבל בשאר הארצות לא היו, ואם כן, לא שייך כל כך כבוד התורה בשאר הארצות. אמר לי, בשביל שמכבדים את השבת. ואמר רב חייא בר אבא, פעם אחת נתארחתי אצל בעל הבית בלודקיה, והביאו לפניו בני ביתו שולחן של זהב מסוי, כובד השולחן יצריך 16 בני אדם שיסעו, ו-16 שלשלאות של כסף קבועות בו, וכערות וחוסות, וכיתוניות וצלוחיות, צנצנות קבועות בו, ועליו כל מיני מאכל וכל מיני מגדים, מיני פירות מתוקים, ובסמים, וכשמניחים אותו את השולחן לפני בעל הבית קודם הסעודה, אומרים, להשם הארץ ומלואה, שהארץ וכל אשר בא היא של השם, ואין לנו רשאים להנות עד שנברך שמו בברכת הלחם. וכשמסלקים אותו את השולחן לאחר הסעודה, אומרים השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, שעל ידי מתנתו נהננו מכל הטובה הזו. אמרתי לו, אומר רבי חייא בר אבא לאותו בעל הבית, בני, במה זכית לכך? אמר לי, קצב הייתי מכל בהמה שהייתה נאה, אמרתי זאת אלה שבת. אמרתי לו, אשריך שזכית, וברוך המקום, ברוך הקדוש ברוך הוא, שזיקך לכך. כלומר, כשראה בהמה נאה, אמר זו לשבת, וכשראה לאחר מכן בהמה אחרת נאה מן הראשונה, הניח את הראשונה ובחר את השנייה שתהיה לכבוד שבת וכן לעולם. וזוהי כמידת שמי, כמובא בגמרא במסכת ביצה בדף ט"ז עמוד א'. ונשאלת השאלה, הרי אין הלכה כשמי כנגד הלל, שהלל בוטח היה שתזדמן לו נאה לכבוד שבת. אומר העץ יוסף, שאף שנחלקו בזה שמי והלל, מכל מקום בזה לא אמרו שאין הלכה כשמי, ורק באיסור ויתר אמרו זאת. וממילא, כאן שנחלקו בסברה, מהו יותר לשם שמיים, דאביד כמר אביד ודאביד כמר אביד. כל אחד יש לו בחינה טובה. והטור באמת מביא אין את מנהגו של הלל ואין את מנהגו של שמי. מביאה הגמרא ממעלות השבת, אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף מתפשט למרחק רב? אמר לו רבי יהושע בן חנניה, תבלין אחד יש לנו ושבת שמו, שאנו מטילין לתוכו לתוך התבשיל ועל ידי זה ריחו נודף. אמר לו הקיסר, תן לנו אימנו מן התבלין הזה. אמר לו רבי יהושע בן חנניה, כל המשמר את השבת מועיל לו התבלין שיהיה ריח התבשיל נודף, ושאינו משמר את השבת אינו מועיל לו התבלין הזה. דורשת הגמרא את הפסוק בספר ישעיה מדבר אודות עונג וכבוד השבת. אמר לי ריש גלותא לרב אמנון, מהי דכתיב, מהו שכתוב בספר ישעיה פרק נ"ח פסוק י"ג, וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד וכיבדתו מעשות דרכיך? כלומר, על מה נאמר לקדוש השם מכובד, שמאחר שהפסוק אומר קודם וקראת לשבת עונג, משמע שהמשך הפסוק לקדוש השם מכובד אינו עולה על שבת. וגם אם המשך הפסוק מדבר על שבת, היה לו לומר כך, וקראת לשבת עונג ומכובד, אלא מוכח שלקדוש השם הוא דבר אחר. אמר לי, ישיב לו רב המנונה, זה נאמר על יום הכיפורים שאין בו לא אכילה ולא שתייה, ואמרה תורה, כבדהו בכסות נקייה. הפסוק ממשיך ואומר, וכיבדתו. וזה עולה על שבת שיש לכבדו, שעל יום הכיפורים כבר כתוב מכובד. ומהו הכבוד הזה? רב אמר שכבוד השבת הוא להקדים את סעודת השבת לפני הזמן שבו רגיל לסעוד בשאר ימות השבוע. ושמואל אמר שכבוד השבת הוא לאחר את סעודת השבת מהזמן שהוא בו רגיל לסעוד בשאר ימות השבוע, משום שאז אוכלו לתאבון. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, רב אמר שרב ושמואל לא נחלקו, אלא רב מדבר באדם שדרכו לאחר בכל יום את זמן הסעודה, ולכן בשבת יקדים את זמן הסעודה. ושמואל מדבר באדם שדרכו להקדים, ולכן בשבת יהיה אחר, כפי שאומרת הגמרא בהמשך. אמרו לי בני רב פאפה ברבא לרב פאפה, כגון אנן דשכיח לן ביסרה וחמרה כל יומה, במה היא נשניה? אנו שמצוי לנו בשר ויין כל יום מימות החול, במה נשנה את סעודת השבת משאר הימים? אמר לו, אי רגליתו להקדומי, אם אינכם רגילים להקדים את הסעודה בכל בוקר? אחרוע, בשבת האחרוע, אם רגילתו לאחרוע, הקדמוע. אם אינכם רגילים לאחר את הסעודה בשבת הקדימוע. רב ששת שלא עלינו היה סומה ולא ידע מתי מגיע זמן הסעודה, לכן בעת שהיה דורש בשבת לפני התלמידים בקייטה, מוטיב ללרבנן איך דמת ישימשה. בקיץ היה מושיב את התלמידים במקום שהשמש תגיע שם בזמן הסעודה. בסטיבה, מוטיב ללרבנן איך דמת יטולה. בחורף היה מושיב את התלמידים במקום שהצל יגיע בזמן הסעודה, כי איך דלי קומו היה. כדי שהתלמידים ימהרו לקום מפני הצער מהשמש ומהצינה, וכך לא יאחרו את זמן הסעודה. אומרת הגמרא, רבי זעירא מהדר הזוזי זוזי דרבנן, היה מחזר בשבת אחר זוגות זוגות של חכמים העוסקים בתורה. אמר להו, אמר להם, במטותא מינייכו, לא תחללוני. בבקשה מכם לכו והתעסקו בעונג שבת ולא תחללוהו לבטל תענוגיו. הוא היה מחזר דווקא אחרי זוגות שעסקו בתורה ולא אחרי היחידים שעוסקים בתורה, משום שאחד העוסק בתורה לבדו, ייתכן שרוצה להתענות, ויש אופנים שמותר להתענות בשבת, כמבואר בשולחן ערוך בסימן ריש פי חט. אבל בשניים העוסקים בתורה, יכול להיות שאחד רוצה לאכול אלא שהשני מעקבו, לכן אמר במטותא מינייכו, לא תחלל נויי. כך מסביר הדברי יחזקאל. ולא היה וצביר את דברי הגמרא, שכוונת רבי זעירא הייתה שלומד בעיון ובהגיעה בשבת, מבטל בכך עונג השבת. עוברת הגמרא לדבר במעלת אמירת ויחולו בליל שבת. אמר רבא ויתימא, ויש אומרים שרבי יהושע בן לוי אמר את המאמר הזה, אפילו יחיד המתפלל בערב שבת בליל שבת צריך לומר ויחולו בתפילתו. כפי שאנחנו אומרים בברכת אתה קידשת, בתפילת העמידה בערבית של שבת. כך אומר התוספות הראש ומוסיף שמה שנוהגים לאומרו שוב לאחר התפילה עם השליח ציבור, היינו משום יום טוב שחל בשבת שאז אומרים בתפילת העמידה, אתה בחרתנו ולא אומרים ויחולו, לכן נהגו לאומרו לאחר התפילה בכל ליל שבת. ומה שאומרים אותו בקידוש, להוציא את בניו ובני ביתו. אם כן, אומר רבא, ויש כאלו שאומרים שאמר את זה רבי שואה בן לוי, אפילו יחיד המתפלל בערב שבת צריך לומר ויחולו בתפילתו, משום דאמר רב אמנון הקל המתפלל בערב שבת ואומר בתפילתו ויחולו, ובכך מעיד על מעשה בראשית, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא בעשיית מעשה בראשית, שנאמר ויחולו השמיים והארץ, ויש לדרוש בפסוק אל תקרי, אל תקרא ויחולו אלא ויחלו, ובא לומר שנחשב כאילו הקדוש ברוך הוא וזה שאומר את הפרשה הזו, ובכך מספר בשבח המקום ובשבח השבת, שניהם כאילו לעשות את מעשה בראשית. ומסביר הכל בו, אין הכוונה שנעשה שותף ממש, הרי שיתוף וגנאי כלפי מעלה, אלא שמראה באמירת ויחולו שמאמין באמונה חזקה ומעיד על מעשה בראשית, ולכן נחשב כאילו ראה בעצמו את מעשה הקדוש ברוך הוא וכאילו נעשה שותף בזה. מביאה הגמרא לימוד מפסוק, שהמעיד על מעשה בראשית בדיבורו נחשב שותף בעשייתו. אמר רבי אלעזר, מניין שהדיבור בעניין מעשה בראשית נחשב כמעשה, דהיינו כעשייתו, שנאמר בתהילים למד ג' בדבר השם שמיים נעשו. כלומר שהשמיים וכן שאר חלקי הבריאה נוצרו על ידי דיבורו של השם. וכיוון שמעשה בראשית נעשה בדיבור, גם המעיד בדיבורו על כך נחשב כאילו גם הוא עשהו. ואילו השלם מבאר שרב לזר רצה לומר שבשבת אסור דיבור של חול כשם שאסור מעשה של חול. הוא לומד זאת מהפסוק בדבר השם שמיים נעשו, שכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור, נמצא שביום השבת שבת הקדוש ברוך הוא מאותו דיבור. וכיוון שטעם מצוות שבת הוא מחמת שהקדוש ברוך הוא שבת ביום הזה, יש לשבות בו גם מדיבור. הביאה הגמרא מעלה נוספת של האומר ויחולו בליל שבת, אמר רב חיסדא אמר מרוקווה בשמו של מרוקווה, כל המתפלל בערב שבת ואומר בתפילתו ויחולו. שני מלאכי השרת המלווים לו לאדם מבית הכנסת לביתו בליל שבת, מניחין ידיהן על ראשו ואומרים לו, ושר אבונך וחטאתך תכופר. פסוק בספר ישעיה פרק ו' פסוק ז'. שאם אינו מעיד על חידוש העולם, הרי הוא כובש עדותו, מחביא את עדותו. ועל כך נאמר, אם לא יגיד ונשא אבונו, שהכובש עדותו יש לו אבון. ולכן כשאומר עדותו, אומרים לו המלאכים, ושר אבונך. כך מסביר הריטב"א, בשם רבינו יחיאל. ואילו הבן יהוידע מבאר, שהרי אמירת ויחולו זה עדות, ורשע פסול לעדות. ולכן, לפני שמעיד ואומר ויחולו, צריך לערר בתשובה, ושני המלאכים מעידים עליו שאינו רשע ושר אבונו וקשר לעדות. הביאה הגמרא ברייתא בעניין הברכה שמברכים המלאכים המלווים את האדם בליל שבת למי שמכבד את השבת. תניא שנינו בברייתא רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שני מלאכי השרת מלווים לו לאדם בערב שבת בליל שבת כשהולך מבית הכנסת לביתו, אחד מהמלאכים טוב ואחד מהם רע. כלומר אחד מהם הוא סנגור על המקיים את המצווה, ואחד הוא קטגור המקטרג על העובר על המצווה, והם ממונים על מצוות השבת, אומר המהרש"א. וכשבא אדם לביתו הוא מצא נר דלוק ושולחן ערוך לסעודת שבת, ומיטתו מוצעת, אז המלאך הטוב אומר, יהי רצון שתהא גם לשבת אחרת כך. שראוי שכל שבתות השנה יתקשרו ויתחברו יחד ויהיו באותו אופן. כיוון שעניין אחד להם להורות שבשישה ימים ברא השם את העולם, ונח ביום השביעי, מסביר המהר"ל. ומלאך הרע עונה אמן בעל כורחו. שבכך שאף המלאך הרע עונה אמן בעל כורחו, הדבר מתקיים יותר. ועל דרך שאמרו חז"ל במסכת גיטין בדף מ' עמוד ב', הודעת בעל דין כמאה עדים דמי וכן להפך. כשמלאך טוב עונה אמן על קללת מלאך הרע, כמו שתאמר הגמרא בהמשך, כך מסביר המהר"ש. ואם לאו, אומרת הגמרא, ואם אין אדם מוצא את הדברים הללו בביתו, אז המלאך הרע אומר, יהי רצון שתהיה גם לשבת אחרת כך, ומלאך הטוב עונה אמן בעל כורחו. מבארת הגמרא הלכות בעניין עריכת השולחן לסעודה לכבוד שבת. אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם את שולחנו מערב שבת לצורך סעודת ליל שבת בפריסת מפה ומיני מאכל הנהוגים אצלו בעריכת שולחנו לסעודה, ואף על פי שאינו צריך להכילתו כדי לקיים מצוות סעודת ליל שבת אלא לחזית, וכגון שהוא שבע מסעודת מצווה שהייתה לו בערב שבת, אומר המהר"ש. אבל מכל מקום, משום כבוד השבת, צריך לערוך את שולחנו כאילו הוא צריך לכל המאכלים כמו בשבת אחרת. הלכה דומה לגבי מוצאי שבת, ואמר רבי חנינה, לעולם יסדר אדם את שולחנו במוצאי שבת לסעודה, ואף על פי שאינו צריך אלא לחזית, שהרי שבע הוא מסעודת השבת. אומר הגאון מוילנה, ממה שהסמיכה הגמרא את ההלכה הזו להלכה הקודמת, מוכח שדין הסעודה במוצאי שבת שווה לסעודת שבת שצריך לאכול בפת דווקא. אם כן, כי זה גם כבוד השבת ללוותה ביציאתה בדרך כבוד, כאדם המלווה את המלך בצאיתו מן העיר. ובהן אליהו כתב טעם נוסף, שבזה שעורך שולחן לסעודה במוצאי שבת מראה שאין השבת תורך לו, וכאורח שחפיצים בו שמשתדלים ומבקשים ממנו שישאר לסעודה נוספת. ויהיה הגמרא מאמר נוסף בעניין מוצאי שבת, שתיית מים חמין ורחיצה בהם במוצאי שבת, הרי זה מלוגמה, רפואה לעוסקן, וכן לאכול פת חמה, לחם חם במוצאי שבת, הרי זה מלוגמה, רפואה, טעם הדבר שיש לכבד את השבת, בסעודה שמלווה אותה בצעיתה, בדבר חדש שנתחמם אחר השבת והיה אסור בו ביום, וזה מתקיים במים חמים ופת חמה. ומה שאמר שם רפואה, משום שרוב מאכלי ומשקעות השבת הם קרים, וזה רע לה או חולים, ולכן אמר שאילו הם רפואה, מסביר המהר"ש. והם אינם רפואה לחולי מסוים, אלא לחולשת הגוף לחזק כוחותיו של האדם. ויהיה הגמרא מעשה בגודל חשיבות הסעודה במוצאי שבת. רבי אבאו, אבי אב דין לי באפוק השבתא, היו עושים לו במוצאי שבת איגלה טילטה עגל שגדל שליש, שאז טעם בשרו משובח ביותר, אבי אכיל מיני קולייתא, והיה רבי אבאו אוכל ממנו את הכליות. כי גדל אבי מברי, כאשר גדל אבי מבנו, אמר לי לאביו רבי אבאו, למה לך להפסוד את כולי, למה לך להפסיד כל כך שבזה שאתה שוחט את העגל ואוכל רק את הכליות, נשבו קולייתא ממעל לשבתא, נשאיר את הכליות מערב שבת מהעגל שנשחט לכבוד שבת, ולא נצטרך לשחוט עגל מיוחד לסעודת מוצאי שבת. ואכן שבקוהו, השאירו את הכליות מהעגל של שבת, ולא שחטו עגל נוסף לסעודת מוצאי שבת, ואת האריה, אחלי, בא אריה, ואכל את העגל, שבדרך כלל היו שוחטים אותו לסעודת מוצאי שבת, ופה רצו לחסוך והשאירו אותו חי, אז האריה אכל אותו. אומר הרן שהוא נענש בכך שמעשה הוא היה נראה כחיסרון באמונה. ואומר המהר"ש שלמרות שלא היה צריך יותר מכליה אחת, מכל מקום, אין זה כבוד השבת לעשות את הסעודה במוצאי שבת, ללוות את המלכה ממה שנותר מסעודת השבת, אלא צריך לעשות לשם כך סעודה בפני עצמה. אגב, שהובא לעיל מאמר שיש שאמרו בשם רבי יהושע בן לוי, מביאה הגמרא מאמר נוסף שאמר רבי יהושע בן לוי. אמר רבי יהושע בן לוי, כל העונה אמן יהי שמי רבה מבורך בכל כוחו, בכל כוונתו, כך אומר רש"י, ואילו תוספות אומרים, בכל רם, קוראין לו את גזר דינו אם נגזר לרע, שנאמר בספר שופטים פרק ה' פסוק ב', בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם, ברכו השם, ודורשים מה איתם המה הטעם שיתקיים בפרוע פרעות, דהיינו שיתבטלו הפורנויות, משום דבהתנדב עם ברכו השם, כלומר, שישראל מתנדבים לברך את בוראם בעניית אמן יהי שמי רבה מבורך. מעלה נוספת בעניית אמן יהי שמי רבה בכל כוחו, רב חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן כל העונה, אמן יהי שמי רבה מבורך בכל כוחו, אפילו אם יש בו שמץ של עבודה זרה, מוחלין לו, כתיב אחה כתוב כאן בענייננו בפרוע פרעות, וכתיב אתם בחטא העגל, ויר משה את העם כפרוע הוא, כפרעו אהרון, כשם שפרוע שנאמר שם הכוונה לעבודה זרה, כך גם כאן פרעות היינו עבודה זרה, וכך הוא פירוש הפסוק, בפרוע פרעות, כשתתבטל פרעות עבודה זרה דהיינו, שאבון ישראל בעבודה זרה ישתקע וישתכח ולא ייזכר, סיבתו הוא משום שמתנדבים ישראל לברך את השם בעניית אמן יהי שמי רבה מבורך. אמר יש לקיש, כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן. אומר המערשה, יש לגן עדן שערים רבים, מחיצה לפנים ממחיצה, וזה שעונה אמן בכל כוחו, פותחים לו את כל השערים. שנאמר בישעיה, פרק חבב פסוק ב', פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. שערים היינו שערי גן עדן. ובמילים שומר אמונים יש לדרוש, אל תקרי שומר אמונים, אלא תקרא שאומרים אמן. דהיינו, שלאומרים אמן יפתחו שערי גן עדן. ואילו המערשה כותב שמה שאמרו אל תקרי זה לאו דווקא, אלא יש לפרש את הדרשה בלשון הפסוק עצמו. שומר אמונים, דהיינו שממתין הצופה ברכה ועונה אמן, כדי לידע על איזה ברכה עונה ושלא תהיה אמן יתומה, שעונים אותה קודם שנגמרה הברכה. מבארת הגמרא את המילה אמן שעונים על הברכה. מהי אמן? מה פירוש המילה אמן שעונים על ברכה וכיצד משמע מענייתה קבלת עול מלכות שמיים? משיבה הגמרא אמר רבי חנינה, עונה אמן מעיד על בורו שהוא כל מלך נאמן, שראשי תיבות אמן זה כל מלך נאמן. ובענייתו אמן מאמין עליו את הקדוש ברוך הוא. אומר רשי, וכשעונה אמן יערר בליבו את התיבות כל מלך נאמן אומרים התוספות. כתב בשולחן ערוך אורח חיים סימן קכ"ד סעיף ח' שיענה אמן בשיעור אמירת כל מלך נאמן, ולא קצר או ארוך מן השיעור הזה. ועוד כותבים הטור בשולחן ערוך שהכוונה שיכוון באמן היא אמתי הברכה שברך המברך ואני מאמין בזה. כותב המשנה ברורה בשם חיי אדם שיכוון גם על מה שאמר המברך ברוך אתה השם מגן אברהם וכדומה, שאכן יהיה מבורך שם השם שעשה כך. ועוד הוא כותב שבברכת התפילה כגון אתה חונן והשיבנו יכוון גם שיקוים הדבר הזה. ובקדיש יכוון על העתיד שיאמנו ויתקיימו דבריו. חוזרת הגמרא לעניין כבוד השבת ומבארת גודל העונש של המחלל שבת. אמר רב יהודה ברי בנו של רב שמואל משמי בשמו של רב, אין הדליקה מצויה כפורנות על חטא אלא במקום שיש חילול שבת. שנאמר בספר ירמיה פרק י' ז' פסוק זך, ואם לא תשמעו אליי לקדש את יום השבת ולבלתי סט מסע, והצדתי אש בשעריה ואכלה ארמונות ירושלים ולא תכבה. מבואר שהעונש על אבון חילול שבת הוא שתוצת אש במקום החילול. והטעם שהעונש על חילול שבת הוא דווקא באש מבאר המהר"ל, שכל דבר שנתחלל מקדושתו דינו להישרף באש כמו תרומה שנתמת וקודשים שנתחללו. ובת כהן שזינתה שדין כולם להישרף באש כי הקדושה נמשלה לאש. ולכן דבר קודש שנתחלל גיליונו באש. ולכך אם נתחללה שבת שהיא קודש דין המקום שנתחללה בו להישרף באש. מבארת הגמרא את סוף הפסוק של ספר ירמיה שהבאנו. מהי מה פירוש הפסוק ולא תכבה? משיבה הגמרא אמר רב נחמן בר יצחק, הכוונת הפסוק היא שהאש תוצת בשעה שאין בני אדם מצויים לחבותה, דהיינו בשבת. מביאה הגמרא מאמר שחילול השבת גרם לחורבן ירושלים, אמר רבי אלו חרבה ירושלים אלא בשביל אלא מפני שחיללו בה את השבת. שנאמר בספר יחזקאל פרק כ"ב פסוק כ"ו, ומשבתותי העלימו עיניהם והיחל בתוכם. שחיללו את השבתות ובכך נתחללתי בתוכם. ובסוף פירוט עוונותיהם נאמר, ואשפוך עליהם זעמי באש עברתי קיליטים. אומר המערשה שאף שמלבד חילול שבת נזכרו באותו עניין עוד הרבה עבירות שעשו, מכל מקום, מהפורנות שמוזכרת שם ואשפוך עליהם זעמי באש, מוכח שבאבון חילול שבת באה להם הפורנות. שהרי נאמר לאל שבאבון חילול שבת הדלקה המצויה. מביאה הגמרא סיבות נוספות לחורבן ירושלים. ורבי אבאו ושאר האמוראים לא חלקו על כך שירושלים נחרבה בגלל חילול שבת, אלא כל אחד מהם אמר סיבה נוספת לכך, שהרי לא אמרו רבי אבאו אמר, אלא אמר רבי אבאו. וכן בשאר האמוראים. וכל אחד מהם אמר סיבה נוספת לחורבן ירושלים, לפי היום שחטאו בו והמזל השולט באותו יום. כך מסביר המערשה. אמר רבי אבאו לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו קריאת שמע ולא קראו בשחרית וערבית. שאילו היו מקיימים מצווה זו, הייתה להם זכות לימוד תורה, כמבואר במסכת מנחות דף צדיתת עמוד ב', שאף אם לא קרא אדם אל הקריאת שמה שחרית וערבית, כי יהיה מצוות תלמוד תורה. וכיוון שנתבטלו ממנה, נמצא שלא הייתה אצלה מצוות תלמוד תורה כלל, וזה נקרא חורבן התורה. ולכן גם נחרבה ירושלים, אומר המהר"ל. שנאמר בספר ישעיה פרק ה' פסוק י' א', אוי משכימי בבוקר שאיחר ירדופו, מאחרי בנשף יין ידליקם. כלומר ששותים יין ושחר בבוקר ובערב בזמן קריאת שמע, וכתיב, נאמר בפסוק שלאחריו היה כינור ונבל, תוף וחליל ויין משתיהם ואת פועל השם לא יביטו. כלומר, שהיה בידם כלי נגינה אלו לנגן בהם והיין לשתותו. ולא שמו לב לייחד שמו של הקדוש ברוך הוא על בריאותיו בקריאת שמע בזמנים אלו, וכתיב בפסוק שלאחריו, לכן גלה עמי מבלי דעת ומבואר, שגלו מירושלים בעברון שביטלו ולא קראו קריאת שמע בבוקר ובערב. אמר רב אמנון לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביטלו בה את התינוקות של בית רבן, הילדים הלמידים תורה אצל רבם מתלמודם. שתינוקות של בית רבן ממתחלת התורה, וכאשר לא הייתה התחלה, היה בכך חקירת וחורבן התורה לגמרי. כשם שאם אין נוטעים הכרם נעשה חרב לגמרי, כך אם אין מלמדים התינוקות תורה, הרי זה חורבן התורה לגמרי. ודבר זה הביא גם חורבן על ירושלים, אומר המהר"ל. שנאמר בספר ירמיה פרק ו' פסוק י' את חמת השם, מלאיתי נלאיתי אכיל שפוך על עולל בחוץ. מה הטעם ששפוך החימה והחס בנקמה על ישראל להחריב את ירושלים? משום דעולל בחוץ שהתינוקות נמצאים מחוץ לבית רבם ובתהילים מלימודם. סיבה נוספת לחורבן ירושלים אמרו לה, לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא היה להם לישראל שבאותו הדור בושת פנים זה מזה, וממילא לא הייתה להם עירה מלעבור עבירות. שנאמר, הובישו כתועבה עשו גם בוש לא יבושו, לכן יפלו ונופלים. כלומר לא נתביישו מחבריהם ולכן לא הייתה להם עירה וממילא עשו תועבה. ומבואר שנפלו בחורבן ירושלים משום שלא נתביישו זה מזה. סיבה נוספת לחורבן ירושלים אמר רבי יצחק, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהושבו בה קטן וגדול, החשיבו את שניהם באותה מעלה מתוך הנופה שהיו מחניפים זה לזה. כנאמר במסכת סוטה בדף ממה א' עמוד ב', מיום שחרבה החנופה, אין אדם יכול לומר לחברו מעשי גדולים ממעשיך, מסביר המהרש"א. שנאמר בספר ישעיה פרק כ"ד פסוק ב', והיה העם ככהן, כלומר שהעם והכהן שהם הקטן והגדול הושבו למעלה אחת. וכתיב בתרי לאחר מכן בפסוק הבא נאמר, היבוק תיבוק הארץ, כלומר תתרוקן הארץ, ומבואר, שנחרבה ירושלים באבון שהושבו בה קטן וגדול. סיבה נוספת לחורבן ירושלים אמר רב עמרם בריידר רבי שמעון ברבא, אמר רבי שמעון ברבא, אמר רבי חנינה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו ישראל שבאותו הדור זה את זה, שנאמר במגילת איכה פרק א' פסוק ו' היו שריה כאיילים לא מצאו מראה. מה אייל זה? ראשו של אייל זה בצד זנבו של אייל זה, שכן הולכים זה אחר זה. אף ישראל שבאותו הדור כבשו פניהם בקרקע ולא הוכיחו זה את זה, כלומר לא השגיחו בכל מעשה חבריהם מראשם ועד סופם אלא רק במקצת, כי אייל הרואה רק את זנבו של חברו ולכן לא הוכיחו אותם. כך מסביר המהרש"א. סיבה נוספת לחורבן ירושלים אמר רב יהודה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. שנאמר בספר דברי הימים ב' פרק ל"ו, והיו מלעיבים במלאכי האלוקים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו, אתה לא תחמת השם בעמו עד לאין מרפא. והיינו שאלתה חמת השם בעמו וחרבה ירושלים משום שהיו מלעיבים בתלמידי חכמים הנקראים מלאכי אלוקים. כנאמר במסכת חגיגה בדף ט"ו, שאם הרב דומה למלאך השם צבקות יבקשו תורה מפיו. והמירי מסכם ומבאר את הטעם בכל המאמרים הללו שחרבה ירושלים, כיוון שהושבו בה קטן וגדול ולא הוכיחו זה את זה וביזו בה תלמידי חכמים, כיוון שצריך שיהיו הגדולים מוכיחים ומייסרים את הקטנים והקטנים נשמעים להם, וכולם יהיו נשמעים לתלמידי חכמים ומכבדים אותם בתכלית הכבוד, וכיוון שלא עשו כן חרבה ירושלים. ומבאר אחידה בספרו מרית העין, שכיוון שביזו את התלמידי חכמים לא היו מקבלים מהם בתוכחה, וזה היה הגורם שהיו עוברים על שער העבירות ולא היה מי שימחה בידם. ולכן מה שגרם לחורבן יותר משאר העבירות היה מה שביזו בתלמידי חכמים ולא היה מי שיוכיחם על שעוברים על התורה. מבארת הגמרא מה דורשים מסוף הפסוק בעניין הזה. מה הכוונה במה שנאמר בסוף הפסוק עד לאין מרפא? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, כל המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו שבאה לו על כך. והטעם בזה משום שהנביאים באו להוכיחם על חטאם, ולא רק שאינם שומעים לתוכחתם אלא עוד מבזים אותם, ולכן אין רפואה למכתם. כך מסביר המהרש"א, החתם סופר בייר שכל תלמיד חכם רגיל להתפלל על כל צרה שלא תבוא. כנאמר במסכת כתובות דף קוף ג' עמוד א', לשון חכמים מרפא, והיינו בהתפללו על החולה, וזה שביזהו לא התפלל עליו התלמיד חכם, וממילא לא תהיה רפואה למכתו. ועוד מאמר של רב יהודה בשם רב בעניין הזה, אמר רב יהודה, אמר רב, מהי דכתיב, מה ביור הכתוב בספר דברי הימים, א', פרק ט"ז, אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו. באותם פסוקים מדובר באבותינו הצדיקים שהיו קודם ירידת ישראל למצרים בארץ אויביהם, והקדוש ברוך הוא הצילם. אל תיגעו במשיחי, אלו תינוקות של בית רבן, ילדים הלומדים תורה אצל רבם ונקראו משיחי, מפני שהדרך למשוח את התינוקות בשמן. והוזרו שלא ניגע בהם לרע, מה שנאמר בהמשך ובנביאי אל תראו, אלו תלמידי חכמים, שנאמר בתהילים צדי, ונביא לבב חוכמה, ומבואר שתלמידי חכמים נקראים נביאים והוזרו שלא לעשות להם רע. מביאה הגמרא מעלה נוספת שנאמרה בתינוקות של בית רבן. אמר יש לקיש משום רב יהודה נסיעה, אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן בלומדם תורה. אמר לי רב פאפה לאבא ידידי ודידך, מה עם הבל הפה שלי ושלך? מדוע מתקיים העולם דווקא על הבל פי התינוקות הלומדים ולא על הבל פינו כשאנו לומדים? אמר להישיב לו אביי, אינו דומה הבל פינו שיש בו חטא, להבל פיהם של תינוקות של בית רבן שאין בו חטא, והוא מעולה יותר, ועליו נאמר בתהילים יוטט, יראת השם טהורה. מביאה הגמרא מאמרים נוספים שאמר יש לקיש בשם רב יהודה הנשיא במעלת לימודם של תינוקות של בית רבן. ואמר יש לקיש משום רב יהודה נשיאה, אין מבטלים את התינוקות של בית רבן מתלמודם, אפילו לצורך בניין בית המקדש, משום שלימודם נחשב כבניין של קדושה, ואין מבטלים בניין של קדושה זה מפני בניין אחר של קדושה. ואמר יש לקיש לרב יהודה נשיאה, כך מקובלני מאבותיי, ואמרי לה, ויש אומרים שאמר לו, כך מקובלני מאבותיך. כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן, כלומר שאין התינוקות שבה למדים אצל רבם, סופה שמחריבין אותה, ונשאר ממנה רק מעט, ורבינה אמר סופה שמחרימין אותה ולא נשאר ממנה כלום. חוזרת הגמרא לסיבות שגרמו לחורבן ירושלים ומביאה סיבה נוספת לכך. ואמר רב, הלא חרבה ירושלים בלו בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה. אנשים נאמנים דוברי אמת שנאמר בספר ירמיה פרק ה' פסוק א', שוטטו בחוצת ירושלים וראונה, ודאו ובקשו ברחובותיה, אם תמצאו איש עושה משפט מבקש אמונה ואסלח לה. ומכך שאם היה איש מבקש אמונה בירושלים היה השם סולח לה, מוכח שבחורבן ירושלים לא היו בה אנשי אמנה. מקשה הגמרא, איני, וכי כך הוא שבחורבן ירושלים לא היו בה אנשי אמנה? ואמר רב קטינה, הרי אמר רב קטינה אפילו בשעת כישלונה של ירושלים, כשנכשלו בניה בחטאים וחרבה, מכל מקום לא פסקו ממנה אנשי אמנה, שנאמר בספר ישעיה פרק ג' פסוק ו', כי יתפוס איש באחיו בית אביו סמלה לך קצין תהיה לנו, בדרך שמדובר באנשי ירושלים שלא היו יודעים להשיב לשואלים הלכה, שיתפוס איש באחיו ויאמר לו דברים דברי תורה שבני אדם מתכסים בהם כסמלה, כלומר ששואלים אותם טעמם ועושים את עצמם כמעלימים את הדברים מפני שאינם יודעים להשיב. ואילו הרשש פירש שדברי תורה מכבדים את לומדיהם כבגדים נעים, אותם דברים ישנן בידיך, כלומר אתה בקי בהם, ולכן קצין תהיה לנו, כלומר שתלמדנו חוכמה, ונאמר בסוף אותו פסוק, והמחשלה הזאת תחת ידיך. ופירושו, שדברים שאין בני אדם עומדים עליהם על בוריים לאומרם כהלכתם, אלא אם כן נכשלים בהם ואומרים אותם כמה פעמים בשיבוש, ואז נותנים ליבם לעמוד על השמועה ולאומרה כהלכתה, שהם טעמי דינים המוסתרים ואינם גלויים לעין כל אדם. והם ישנן תחת ידיך שאתה בקי בהם, ולכן קצין תהיה לנו ותלמדנו חוכמה. ותשובתו נאמרה בפסוק הבא, עיסה ויום ההוא למור, לא אהיה חובש ובביתי אין לחם ואין שמלה. ודורשים, אין ניסה אלא לשון שבוע, וכן הוא אומר, לא תיסה את שם השם הלוקח על השב. דהיינו בשבוע שהמשיב נשבע להם, לא יהיה חובש, כלומר לא יהיה מחופשי עצמן, איני רגיל להיות מיושבים בבית המדרש, ללמוד תורה, וממילא הוא בביתי אין לחם ואין שמלה, כלומר שאין בידי שלא שניתי, לא מקרא ולא משנה ולא גמרא. ומבואר, שכשהיו אנשי ירושלים מבקשים מאחד מהם שילמדם תורה, היה משיבם את האמת, שלא הורגל ללמוד, ונמצא שאף בית חורבנה של ירושלים לא פסקו ממנה אנשי אמנה, דהיינו אנשים דוברי אמת. ואגב שהובו דברי רב קטינה להקשות מהם על דברי רב, המפסיקה הגמרא ומקשה על דברי רב קטינה. וממאי? מניין לנו שאנשים דוברי אמת היו ולכן היו אומרים שלא הורגלו ללמוד? דיל משאי ניאתם, הרי ייתכן ששונה הדבר באופן זה שעל כוחו היה צריך להשיב את האמת שלא למד. משום דהי אמר לו גמירנה, אם ישיב להם שלמד את טעמי התורה, אמרו לאימלן. היו שואלים אותו ואומרים לו, תמור לנו אותם. מתרצת הגמרא, אילו לא היה דובר אמת, אבל אלה מימר גמר ושכח, היה לו לומר שלמד ושכח. ומה אם מדוע היה אומר להם לא היה חובש, שמש מה שאומר שלא הורגל ללמוד כלל, אלא ודאי משום שהודה על האמת שלא יגע בתורה כלל, מוכח שהיו בירושלים דוברי אמת. מתרצת הגמרא לא קשיא. כאן בפסוקים הללו שמוכח שהיו דוברי אמת, מדובר בדברי תורה שבהם היו נאמנים ולא היו מתהללים במה שלא למדו. כאן רבא שאמר שפסקו מירושלים דוברי אמת ולכן נחרבה ירושלים, הוא מדבר אודות מסע ומתן, שכאשר נסו ונתנו בסחורה לא היו נאמנים לומר את האמת. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף קוף חף עמוד א'. לאחר שנתבהר במשנה הקודמת שמותר להציל מן הדלקה בשבת מזון שלוש סעודות, המשנה כאן מבארת אופנים שבהם מותר להציל הרבה סעודות יחד. אומרת המשנה הראשונה בדף קוף חף עמוד א', מצילין מותר להציל מן הדלקה בשבת סל מלא כיכרות לחם, ולא רק אם מצאו מלא, אומר המאירי, אלא יכול למלותו בכיכרות ולהוציאו כדי להצילה מן הדלקה. ואף על פי שיש בו מזון המספיק גם למאה סעודות, וכן מותר להציל עיגול של דבילה, תאנים דרוסות יחד, אף שהוא גדול ויש בו הרבה סעודות. וכן חבית של יין המספיקה להרבה סעודות. ואומר לאחרים, מותר לבעל הבית לומר לאחרים, בואו והצילו לכם מן המזון, ובכך מפקיר את האוכלין ומשקין לכל הרוצה לזכות בהם. ויכול כל אחד להציל כשיעור המזון הנצרך לו לאותה שבת, או בכלי אחד גדול המחזיק הרבה מזון. אם היו אחרים שהצילו פיקחין, הם היו נבונים, עושים ממו חשבון אחר השבת ליטול שכר על מעשה ההצלה כפועלים. והגמרא תבהר מדוע נוטלים שכרם, הרי יכולים ליטול לעצמם את מה שהצילו. ולמרות שאסור להפקיר ממון בשבת, אז כיצד בעל הבית הפקיר עבורם את הממון? שהרי חכמים גזרו מפני שנראה כמקנה קניין בשבת, כאן מותר כיוון שהאוכל נחשב כמופקר מאילף שהרי הולך לאיבוד בדליקה, ולכן אין זה נראה כקניין, אומר הריטב"א. מביאה המשנה מחלוקת לאיזה מקום מותר להציל את המזון. שואלת המשנה לאיכן מצילין אותן את המזונות הללו, משיבה המשנה לחצר המעורבת שעשו בה עירובי חצרות, שרק בה מותר לטלטל. בן בתירה אומר, אף לחצר שאינה מעורבת, התירו להציל את המזון לכבוד שבת, ובלבד שהחצר מוקפת מחיצות. ומכל מקום לא התירו לו להציל יותר ממזון שלוש סעודות, אלא רק בכלי אחד, שכיוון שאדם בהול, שלא יאבד ממונו, אם נתיר לו להציל יותר, ישכח ששבת היום ויבוא לחבות. כמבואר לאל בדף קי"ז עמוד ב'. המשנה מבארת דברים נוספים שמותר להציל מן הדליקה לחצר. ולשם לחצר המעורבת, ולשיטת בן בתירה גם לחצר שינה מעורבת, מוציא כל כלי תשמישו הנצרכים לו לאותו יום, כגון כוסות וכדי שתייה. ובפירוש המיוחס לרן פירש, כגון מיטתו ושולחנו וכל דבר הנצרך לו לשכיבה, או לישיבה או לאכילה בשבת. וכן לובש מותר לו ללבוש כל מה שיכול ללבוש מבגדיו, ועוטף כל מה שיכול לעטוף, מתעטף בכל מה שיכול להתעטף מבגדיו ומצאה ומצילה מן הדליקה. מביאה המשנה דעה חולקת לגבי הצלת בגדים. רבי יוסי אומר, מותר ללבוש כדי להציל מן הדלקה רק 18 כלים בגדים מסוימים, שהגמרא תבהר מהם, שהדרך ללובשם בכל יחד, אבל לא יותר מכך. שאם ילבש יותר מכך, כיוון שאין בני אדם רגילים ללובשם, הרי הם עליו כמסע שאסור לצאת בו לרשות הרבים מן התורה, ויש לה חשוש שמא יתרד בהצלה מהדלקה וישכח ויצא בהם לרשות הרבים ויעבור על איסור הוצאה מן התורה, כך אומר הרן בחידושיו. וכן אסור לפושטם בחוץ ולחזור וללבוש בגדים אחרים ולהצילם. מבארת המשנה את הדין בהוצאת בגדים נוספים להצילם לדעת הנקמה. לאחר שלבשת בגדים והוציאם לחוץ, פושטם ונכנס וחוזר ולובש בגדים אחרים ומוציא לחוץ כדי להצילם מן הדליקה. והטעם שבהצלת בגדים יתירו לצאת ולהציל כמה פעמים, ובהצלת אוכלים לא, אלא רק פעם אחת, משום שבאוכלים לא יתירו, כי יש לחשוש שמא ישכח ויבוא לחבות, אבל בבגדים, כיוון שלא יתירו לו להציל אלא דרך מלבוש, יזכור ששבת היום ולא יבוא לחבות, כך מסבירים הרשב"א והריטב"א. מסיים את המשנה בדבר נוסף שמותר בהצלת בגדים, ואומר, מותר לבעל הבית לומר לאחרים, בואו והצילו עמי את בגדיי מן הדליקה. משמע שבבגדים מותר לבקש מאחרים שיצילו עבורו, ולא צריך לומר שיצילו לעצמם כמו במזון. והגמרא תבאר את החילוק בין מזון לבין בגדים. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף קוף עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה מצילים סל מלא כיכרות אף על פי שיש בו 100 סעודות. מקשה הגמרא, כיצד שנינו כאן שמותר להציל בסל גם מזון ל-100 סעודות? ועתנה לרעיש, הרי שנינו במשנה הקודמת לאל בדף קי"ז עמוד ב', מצילים מן הדליקה מזון 3 סעודות, משמע ותולו, לא יותר מזה. תרץ את הגמרא, אמר אבונה לא קשיה, אין סתירה בין המשניות. כאן במשנתנו מדובר בבעל להציל סל אחד, מלא כיכרות שאינו תורח, אלא כדי להצילם ומצילם בבת אחת, ולכן אין הבדל בין מציל מעט למציל הרבה. ובספר הישר לרבנותם בייר את הטעם שכיוון שהוא כלי אחד, אומרים שמתוך שמציל בו מזון 3 סעודות, יכול להציל גם כל מה שבתוכו, גם אם יש בו מזון ל-100 סעודות. וכאן במשנה הקודמת מדובר בבא לקפל, לאסוף את המזון בהרבה סלים, או מקבץ את האוכל מהרבה מקומות בבית ונותן לכמה סלים, שצריך לתרוח ולהוציא חלק מהם ולחזור ולהוציא את האחרים, ואם נתיר לו לעשות, כן יש חשש שמתוך שהוא בעול להציל את ממונו, ישכח ויבוא לחבות את הדליקה. ולכן כאשר בא להציל הכל בסל אחד, מציל את כולן, כל המזון שיכול להציל. אבל אם בא לקפל, לאסוף בסלים רבים, אינו מקפל אל המזון 3 סעודות. רבי אבא בר זבדה אמר רב, תירץ בשם רב תירוץ אחר לקושייה הזו, אידי ואידי זו וזו, כלומר בשתי המשניות מדובר בבא לקפל, לאסוף בכלים רבים. ומכל מקום לא קשיה, אין סתירה בין המשניות. כאן במשנתנו מדובר שמציל את המזון לאותה חצר שנפלה בה הדליקה, ולכן מציל גם יותר משלוש סעודות, וכאן במשנה הקודמת מדובר במציל את המזון לחצר אחרת, ולכן התירו רק את שיעור של 3 סעודות ולא יותר. מסתפקת הגמרא בכיפול באופן מסוים לפי התירוץ הראשון, שבכיפול אסור להציל יותר ממזון 3 סעודות. באי, רבונה בריידר רב יהושע, הסתפק רבונה בנו של רבי יהושע, באופן שפרס תליתו וכיפל אסף אוכלים, והניח בתלית, וחזר וכיפל אסף אוכלים, והניח באותה תלית. מהי? מה הדין? האם אופן זה כבא להציל דמי, דומה לבא להציל בפעם אחת סל מלא כיכרות, כיוון שגם כאן יש רק לי אחד ומוציאם בפעם אחת, ולכן אף שתורח ואוסף מותר להציל גם יותר משלוש סעודות, או שאופן זה כבא לקפל דמי, דומה לאוסף הרבה סלים ומוציאם בכמה פעמים. שהרי גם כאן תורח לאסוף את כל האוכלים בתלית, ואסור להציל יותר ממזון שלוש סעודות. פושטת הגמרא את הספק מדאמר רבה. ויש כאלו שגורסים כאן תשמע אמר רבה. על מה ששנינו בברייתא לאל בדף קוף י"ז עמוד ב' שאם נשברה לו חבית מלאה יין בראש גגו, מביא כלי, ומניח תחתיה לקבל את היין הנוטף ממנה. דעת עי יטעה רב שזיבל רב חיסדא, ודרש בפניו, אמנם מותר להביא כלי להציל היין מן החבית, ובלבד שלא יביא כלי שהוא מחזיק יין בשיעור של יותר מהראוי לשלוש סעודות. ועודה רב חיסדא לדין הזה, ומבואר מדברי רבה שזו טעות, ומותר להביא כלי להציל בו את היין מן החבית, אף אם הוא מחזיק יין בשיעור של יותר מן הראוי לשלוש סעודות. ואף שהמשקמת תפטף לכלי מעט מעט ודומה לאוסף אוכלים לכלי אחד בכמה פעמים, זה מותר, כי כיוון שלהוציא בכלי אחד מותר בכל אופן. שמע מינה, מוכח מכך שהמציל מן הדליקה בכלי אחד, גם אם הוא אוסף את האוכלים כמה פעמים לתוך אותו כלי, מכל מקום כיוון שמוציא בכלי אחד, כבא להציל דמי. הרי זה דומה לבא להציל בכלי אחד, ומותר, ושפיר דמי מותר להציל, גם יותר ממזון שלוש סעודות. מבארת הגמרא מניין ידע רבה שזו טעות לומר שאסור לקלוט יין המטפטף מן החבית בכלי המחזיק יותר משלוש סעודות. אמר לרב נחמן בר יצחק לרבה, מהי טעותה? מניין לך שטעותי ביד רב שזיבי? אמר לי, ישיב לו רבה דקטני, שהרי שנינו בהמשך הברייתא שעליה נאמרו הדברים, ובלבד שלא יביא כלי אחר ויקלוט מן האוויר את כילוח היין הנשפח מן החבית, ולא יביא עוד כלי אחר ויצרף אותו סמוך לגג ויוחזו בידו כך, כדי שיזוב היין הנשפח מן החבית על הגג, מן הגג לכלי. משמע שדווקא כלי אחר הוא דלו, שאסור להביא לקבל בו את היין, שמה מתוך שיחזר אחר הרבה כלים, ישכח ויביא כלי דרך רשות הרבים. אבל בהו מנה, כמה דבאי מציל, באותו כלי יכול להציל כמה יין שירצה, וגם יותר מן הראוי לשלוש סעודות. שרי שלוש סעודות עצמן מותר להציל גם בהרבה כלים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ועיגול של דבילה, גם כן יכול להציל מן הדליקה בשבת, ואומר לאחרים, בואו והצילו לכם. ואם היו פיקחים, עושים עמו חשבון אחר השבת. מבינה הגמרא בכוונת המשנה שאם היו בקיאים בדיני ממונות ויודעים שאוכל זה הפקר, יכולים לזכות בו, אף שבעליו יפקרו רק מחמת האונס. לפי זה מקשה הגמרא, לשון המשנה, חשבון מה יביד אתי? מה שייך לעשות כאן חשבון? הרי מהפקר רק הזכו. האחרים שהצילו זכו מן ההפקר במזון שהצילו, ממילא הוא שלהם. שהרי אמר להם, בואו והצילו לכם. והמשנה הייתה צריכה לומר שאם היו פיקחים, היו מצילים ולוקחים הכל לעצמם. תרץ את הגמרא, אמר רב חיסדא, מידת חסידות שנו כאן. כשאמרו שעושים עמו חשבון לאחר השבת ליטול שכר על ההצלה, כלומר אם הם חסידים שמבטרים על שלהם לפני משורת הדין, ואינם נוטלים לעצמם מה שהצילו אלא מחזירים לבעלים, מכל מקום אם פיקחים מהם יגבו שכר על עבודתם כפועלים. אמר רבה, חסידי אגרא דשבתא שקלי, וכי חסידים נוטלים שכר על מלאכה שעשו בשבת? הרי אם הם חסידים, יש להם לוותר גם על השכר על מה שעשו בשבת. אלא אמר רבה, מתרץ רבה את המשנה באופן אחר, אחא בירא שמיים עסקינן, כאן במשנתנו מדובר שהמציל ירא שמיים, אבל אינו חסיד לוותר משלו, ולא ניחא לדליתני מאחרים, וכיוון שהוא ירא שמיים אינו רוצה ליהנות משל אחרים בשחייה מן ההפקר, באופן שיודע שלא יפקירו השני מרצונו, ולכן הוא מחזיר לו את מה שהצילו, וחינם נמי לא ניחא לדליתרח. הוא גם לא רוצה לתרוח להציל עבור אחרים בחינם, כי הוא אינו חסיד המוכל על שלו, ועל מה שראוי לו ליטול בדין, הוא לא מוותר כלום. ומה ששנינו במשנה שאם היו פיקחים עושים עם חשבון, אין הכוונה שהיו פיקחים בדין ליטול את המגיע להם. שאם כן הייתה אומרת המשנה שיעקבו את מה שהצילו לעצמם. אלא אחי כאמר, כך כוונת המשנה לומר, ואם היו יראי שמיים אלו פיקחין, כלומר בקיאים בהלכות שבת דיידי דחייהי גבנה, שיודעים שבאופן זה שמתחילה לא הצילו על דת ליטול ממנו שכר, ולא יתנה עמם שישלם להם אלא זכו מן ההפקר, לאו שכר שבת הוא, אין השכר על מלאכתם נחשב כשכר שבת, ועושים עמו חשבון לאחר השבת ליטול את שכרם. שנינו במשנה ולהיכן מצילין את המזון שהוציאו, ולאחר מכן אמר במשנה, אומר לאחרים, בואו והצילו עם את הבגדים. שואלת הגמרא, מה ישנה אחא, במה שונה דין הצלת מזון דקטני ששנינו במשנה שיכול לומר לאחרים רק בואו והצילו לכם, דהיינו שיצילו לעצמם? ומה ישנה אחא, במה שונה דין הצלת בגדים דקטני ששנינו במשנה שיכול לומר לאחרים גם בואו והצילו עמי, דהיינו שיצילו את הבגדים עבורו? משיבה הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה לגבי הצלת מזונות קטני, לגבי הצלת מזונות שנינו, בואו והצילו לכם, משום דלא כחזו, שאינם ראויים לו לאותה שבת אלא בשיעור של מזון שלוש סעודות, ולכן אינו יכול לבקש שיצילו עבורו יותר, וצריך לומר דווקא שיצילו לעצמם. אבל לגבי הצלת לבושים קטני, לגבי הצלת מלבושים שנינו, בואו והצילו עמי, משום דקחזי ללכולי יומי. משום שהלבושים כולם ראויים לו לכל היום, על ידי שיפשתם בחוץ ויחזור וילבשם, ויוציא כל היום, ולכן יכול לומר לאחרים שיצילו את הבגדים עבורו. ובירושלמי אמרו שהטעם שיכול לבקש שיצילו עבורו את הבגדים, משום שדרכם של אנשים להשאיל בגדים לאחרים בשבת. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את מחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי במשנה לגבי אופן הצלת בגדים מן הדליקה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא רוצה להציל את בגדיו הרבים מן הדליקה בשבת, לובש חלק מהם ומוציא לחוץ ופושט אותם בחוץ וחוזר ולובש בגדים נוספים, והם מוציא לחוץ ופושט אותם בחוץ, וכן יכול לעשות עוד פעמים רבות ואפילו כל היום כולו. דברי רבי מאיר, רבי יוסי אומר, מותר ללבוש ולהציל מן הדליקה 18 כלים, 18 בגדים מסוימים בלבד, והילו הם ה-18 כלים הללו. מקטורן, מעיל עליון שמתכסה בו על כל בגדיו, אונקלי, לבוש רחב, פונדה, אזור חגורה, חלול, מעל לבגדיו, קלבוס, בגד מלא במוכין של פשטן וחלוק כתונת שעל בשרו, והפליות, סדין שמתעטף בו כולו, ומאפורת, בגד שעוטף בו את ראשו, ושני ספרקין, כמין אבנתים, שסופרים אותם בתור שני בגדים, ושני מנהלים, גם סופרים אותם בתור שניים, ושני אנפילאות, גרביים של צמר, ושני פרגד, מכנסיים קצרים המגיעים עד הברך, כל מה שהזכרנו שניים, סופרים אותם בתור שניים, וחגור שבמותניו שחוגר בו על חלוקו מבפנים למעילו, וכובע שבראשו וסודר שכרוך בצברו, ורשה ותלויים לפניו לקנח בו את פי ועיניו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף קוף עמוד א'. המשנה ממשיכה לבאר דיני הצלה מן הדליקה, וכעת היא מבארת כיצד מותר להציל כלים שאחזה בהם האש. רבי שמעון בן אנס אומר, פורסין מותר לפרוס בשבת עור של גדי שהוא רך ולח, על גבי שידה כמין ארגז התלוי בעגלה, שרוכבות בו נשים חשובות, ותיבה כמין ארון קטן ומגדל, ארון עץ שאחז בהן את האור שנחזה בהם אש, מפני שהוא האור מחרך, מתכווץ מן האש ואינו נשרף, ומתוך כך הוא עומד בפני האש ומגן על התיבה. ואף שגורם בכך לכיבוי האש בשבת, אין בכך איסור. וכן עושין מותר לעשות בשבת מחיצה בין האש לבין בגדיו שלא תוחז בהם. בכל מיני הכלים וגם כלים שהתבקעו מחמת האש, בין שהם מלאים מים ובין שהם ריקנים, בשביל שלא תעבור הדליקה, ואף שבכך גורם שהאש תכבה כשתגיע לכלים. מביאה המשנה דעה חולקת בזה, רבי יוסי אוסר לעשות מחיצה בפני האש בכלי חרס חדשים מלאים מים, לפי שאין יכולים לקבל את האור לעמוד בפני האש מפני שהם חדשים והם מתבקעים, והמים שבהם נשפחים ומחבים את הדליקה, ואסור לגרום לכיבוי האש בשבת. זוהי המשנה שלנו השנייה בדף קוף עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את ההלכה בתלית שאחזה בה אש בשבת. אמר רב יהודה אמר רב, תלית שאחז בה האור, שאחזה בה אש מצד אחד, נותנים עליה מים מצד אחר כדי שהאש לא תתפשט. ואין הכוונה שנותנים עליה מים ממש, שהרי שריה במים נחשב ככיבוס, שאסור בשבת, אלא נותנים מים בסמוך לה, שירדו עליה ולא תתפשט האש. ככה תוספות בדיבור המתחיל נותן. ואם כפתה האש כפתה, ואינו חושש לכך משום שמותר לגרום כיבוי אש בשבת. ומדובר שנותן את המים במקום שעדיין לא אחזה בו האש, והמים ילכו מעצמם למקום שכבר אחזה בו האש, ומותר דווקא כשאין זה ודאי שהמים ילכו לשם, וגם אינו מתכוון לכך. אלא לאחר שנתן את המים, אכן הרע, והלכו המים לשם, כיוון שרק באופן זה אינו פסיק רישה. ולמרות שסבר רב כרב יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור, בכל מקום בדליקה סבר שמותר. מביאה הגמרא קושיה מברייתא מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב שנינו בברייתא תלית שאחז בה האור מצד אחד, שאחזה בה אש מצד אחד, פושטה ומתכסה בה כדי שלא תתפשט האש בכולה. ואם כפתה מחמת שפשטה, כפתה, ואינו חושש לאיסור כיבוי במעשה הזה. וכן ספר תורה שאחז בו האור, שנחזה בו האש, פושטו וקורא בו, ועל ידי כך לא תתפשט האש בכולו. ואם קבע כשפשטו, קבע, ואינו חושש לאיסור כיבוי בכך. משמע שרק לפשוט את הטלית שנחזה באש מותר, מפני שאינו נותן שום דבר המחבא, אלא עושה דבר הגורם שהאש לא תתפשט יותר, אבל לתת מים על הטלית, שוודאי יחבו את האש כשתגיע אליהם אסור, וקשה לרב שהתיר זאת. מתרץ את הגמרא, הוא דאמר רב שאמר שגרם כיבוי מותר, ולכן התיר לשפוך מים על טלית שאחזה באש, אף שתחבא כשתגיע למים, סבר כרבי שמעון בן אנס במשנתנו שאמר שמותר לפרוס אור גדי על התיבה כדי לעכב את הדליקה. מקשה הגמרא, אימר דאמר רבי שמעון בן אננס, יכולים אנו לומר מה שאמר רבי שמעון בן אננס, שמותר לפרוס אור על התיבה זה רק באופן זה, מפני שהוא מחרך. דהיינו, שהוא האור מונע מן האש לעבור וחוצץ בפניה. אבל גרם כיבוי מי אמר? כגון לשפוך מים על הטלית שכאשר תגיע האש למים תיחבא. וכי אמר רבי שמעון בן אננס שמותר? ולמרות ששנינו במשנה בדברי רבי שמעון בן אננס, שעושים מחיצה בפני האש בכל הכלים, וגם במלאים מים, ויש בזה גרם כיבוי שהרי האש תכבה מחמת המים, מכל מקום ייתכן שמדובר בכלים שאינם מתבקעים, שהמים לא יחבו את האש, אבל לא בכלים חדשים המתבקעים, כך אומר רשי. שואלים תוספות, אם כן מדוע הוא צריכה המשנה לומר שעושים מחיצה בפני האש בכלים בין מלאים בין ריקנים? הרי כשאין דרכם להישבר מחמת האש, אין חידוש במלאים יותר מבריקנים. תרצים התוספות לדיבור המתחיל גרם כיבוי, שהגמרה סברה עכשיו שאומנם מדובר בכלים שאין דרכם להישבר מחמת האש, והחידוש הוא שלא גזרו עליהם שלא לחצוץ בהם משום כלים שדרכם להישבר מחמת האש, שהם באמת אסורים לדברי הכל. חוזרים אל הגמרה שכאמור שאלה, ייתכן שבגרם כיבוי רבי שמעון בן אנס אוסר, מתרץ את הגמרה, אין, אכן רבי שמעון בן אנס איתיר גם לגרם כיבוי. ויש ללמוד זאת מדקתני סייפה, מה ששנינו בסייפה של המשנה, רבי יוסי אוסר לעשות מחיצה בפני האש בכלי חרס חדשים מלאים מים, משום שאינם יכולים לקבל את האור ולעמוד בפני האש, והם מתבקעין. והמים שבתוכם מחבים את הדליקה ואסור לגרום כיבוי. מכלל, מה שמה מזה? לתנקה משארי, שתנקה משהו רבי שמעון בן אנס התיר להניח גם כלים חדשים מלאים מים שמתבקעים מחמת האש, משום שהוא סבר שמותר לגרום כיבוי. מביאה הגמרא ברייתא בעניין גרם כיבוי, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נר מנורה שבה פתילה דולקת שעומד על גבי טבלה, לוח על גבי שולחן, ורוצה לפנותה מן הדברים שעליה, מנער את הטבלה, אבל ידי כך היא המנורה נופלת, ואם קוותה, קוותה, ואינו חושש לכך. וזאת משום שאינו מתכוון לחבותו, ודבר שאין מתכוון, מותר. ומדובר כשאין שמן בנר. כי אם יש שמן בנר, חייב, שהרי בניעור הטבלה שופך את השמן ונחשב כמסתפק ממנו, וחייב משום מלאכת מחבא, כמה מבואר במסכת ביצה בדף חב ב' עמוד ב', כך תוספות בדיבור המתחיל, מנער. ומדובר פה, אומר הרשב"א, בנר של שעבה, שיש בזה רק חשש של כיבוי הנר. מגבילה הגמרא את ההלכה הזו, אמרי דבי רבי ינאי, אמרו תלמידי בית המדרש של רבי ינאי, לא שנו, לא נאמר בברייתא שמותר לנער את הטבלה שהנר עליה, אלא בשוכח את הנר על השולחן מבעוד יום, שלא היה בדעתו להשאירו שם בשבת. אבל במניח עליו את הנר מדעתו מבעוד יום על מנת שישאר שם בשבת, נעשה השולחן בסיס מושב לדבר האסור, והטבלה עצמה נעשית מוקצה, ואסור לטלטלה כדי לנערה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין היתר של גרם כיבוי. תנא שנינו בברייתא נר דולק שנמצא מאחורי הדלת, כגון נרות חנוכה שמונחים צמוד לדלת, פותח ונועל את הדלת כדרכו, ואף שיש חשש שהרוח הנגרמת מפתיחת ונעילת הדלת, תכבה את הנר. ואם כפתה, כפתה, משום שאינו מתכוון, במעשיו לכך. ואילו תוספות מבארים שמדובר שהנר תלוי על הדלת מאחוריו, ובאופן זה מותר לפתוח ולנעול את הדלת כדרכו, והחידוש הוא שאף שעל ידי חוזק תנועת הפתיחה או הנעילה מתנדנד הנר, והשמן מתרחק מן השלבת ונחשב כמחבא, לכל מקום מותר. מביאה הגמרא דעה חולקת בזה ומבארת אותה. לייתא לה רב, רב קילל את כל המורים שמותר לפתוח ולנעול את הדלת כשיש נר מאחוריה. אמר לרבינה לרב אחא ברי דרבה, ואמרי לה, ויש אומרים שרב אחא ברי דרבה אמר לרב אשי, מה איתם הלייתא לה רב? מה הטעם שרב קילל את המתירים? אילא אם האם נאמר משום דרב סבר לה כרב יהודה, שסובר שעושה דבר שנעשית על ידו מלאכה והוא אינו מתכוון למלאכה, אסור לעשותו בשבת? ותני קטן עלה, התנא שנה בברייתא כרבי שמעון שסבר שדבר שאינו מתכוון למלאכה מותר לעשותו בשבת? אם כן נשאלת השאלה, משום דרב סבר לה כרבי יהודה, לכן כל דתני כרבי שמעון מלט לאית לי, ומקלל את כל מי ששונה כשיטת רבי שמעון? אמר לי, השיב רבך בנו של רבה לרבינה, או רבשי השיב לרבך בנו של רבה, בהא בדין זה של פתיחת ונעילת הדלת, כשיש נר מאחוריה, אפילו רבי שמעון מודה שאסור. דעה שהרי אביי ורבה דאמרי תרווה יום, אמרו שניהם, מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות, באומר אחתוך את ראש הבהמה, ואיני מתכוון שתמות שהוא חייב, שהרי לא ניתן לחתוך את ראשה בלא שתמות. כך גם בפותח ונועל דלת שהנר מאחוריה לא ניתן לעשות כן, בלא שיכבה הנר מחמת הרוח הנגרמת במעשה הזה, ואז גם רבי שמעון יסבור שאסור הדבר. אומר הרשב"א, תנא שהתיר לפתוח ולנעול את הדלת שהנר מאחוריה, סבר בדעת רבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר, אפילו באופן של פסיק רישא. מביאה הגמרא מחלוקת בעניין גרימת אבערה בשבת. אמר רב יהודה, פותח אדם דלת כנגד המדורה הקרובה לדלת בשבת, ואף שמנשבת רוח דרך הפתח ומבעירה את האש, ולייתא לה אביי, אביי קילל את מי שמורקן. שואלת הגמרא, במה יסקינן? במה מדובר במעשה הזה שבו נחלקו? הילה, אם האם נאמר שמדובר באופן שמנשבת שם רוח מצויה, מה הייתה מידמן דאסר? מה טעמו של אביי שאסר לפתוח את הדלת? והרי אין דרך רוח מצויה להבעיר את האש. והיא, אם מדובר באופן שמנשבת שם רוח שאינה מצויה, מה הייתה מדמן דשארי? מה טעמו של רב יהודה שהתיר לפתוח את הדלת, והרי המדורה תבער יותר מפני הרוח הזו? משיבה הגמרא, לעולם מדובר ברוח מצויה. מר סבר, אביי סובר גזרינן, אנחנו גוזרים שמא יבוא לפתוח את הדלת אף כשמנשבת שם רוח שאינה מצויה, שוודאי תבעיר יותר את האש, ולכן סבר שאף ברוח מצויה אסור לפתוח את הדלת כנגד המדורה. מר סבר, רב יהודה סובר, לא גזרינן. אין אנו גוזרים ברוח מצויה משום רוח שאינה מצויה, ולכן סבר שברוח מצויה מותר לפתוח. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים קי"ט וקי"ח במסכת שבת עם הצגת 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה היה אומר רבי ינאי בכניסת השבת? שאלה שנייה, במאה שירי ארץ ישראל זוכים לאושרם? שאלה שלישית, מדוע אצל בעל הבית שבלוטקיה היו אומרים להשם הארץ ומלואה כשהניחו את המאכלים על השולחן? שאלה רביעית, מה קרה לעגל שלא שחטו לרבי אבהו לסעודת מלווה מלכה? שאלה חמישית, מה הפירוש האומר אמן יהיה איש מי רבה בכל כוחו, פירושם של רשי והתוספות? שאלה שישית, מה הבלם של תינוקות של בית רבן עדיף מהבלם של תלמידי חכמים שעוסקים בתורה? שאלה שביעית, לאיזה עניין אמר רבא שפסקו מירושלים אנשי האמנה? שאלה שמינית, לרבי יוסי בכמה כלים יכול בעל הבית להתעטף כדי להציל? שאלה תשיעית, לרבון המדוע מתירה המשנה להציל יותר מג' סעודות? והשאלה האחרונה, בעל הבית שאומר לאחרים בואו והצילו לכם, האם צריכים להחזיר לו? אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומיים בסייעת הדשמי הענקית היום הזה, דפים קי"ט וקי"ח, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. צריך הדיין שיקדים לדון הדין שבא לפניו תחילה, אבל צריך להקדים דין של תלמיד חכם אפילו בא לבסוף, וכן מצווה עליו להפך בזכותו מה שיכול. אסור לאדם לדון למי שהוא אוהבו, אף על פי שאינו שושבינו ולא רעו אשר כנפשו, ולא למי ששונאו אף על פי שאינו אויב לו ולא מבקש רעתו, אלא צריך שיהיו השני בעלי דינים שווים בעיני הדיינים ובליבם. ואם לא היה מכיר את שום אחד מהם ולא את מעשיו, אין לך דיין צדיק כמוהו. ילבש בגדיו הנעים וישמח בביאת שבת, כי יוצא לקראת המלך וכי יוצא לקראת חתן וחלה. לרב חנינה מעטף בערב שבת ואמר בואו ונצא לקראת שבת מלכתה. רבי ינאי אומר בואי חלה וטוב לצאת לשדה, ובקצת מקומות נוהגים לצאת מבית הכנסת לחצר ואומרים בואו ונצא, ואנחנו נוהגים שמהפכים פניהם לצד מערב כשאומרים בואי בשלום, ונוהגים לעמוד אז ולעשות דוגמה כמו שמקבל פני אדם גדול. גם אנשים נוהגות קודם הדלקת הנרות לרחוץ את עצמן וללבוש בגדי שבת, ואשרי להם. אפילו יש לו כמה עבדים לשמשו, ישתדל להכין בעצמו שום דבר לצורכי שבת כדי לכבדו. כי רב חיסדא היה מחתך הירק דק דק, ורבא ורב יוסף היו מבקעים עיצים, רב זייר היה מדליק האש, ורב נחמן היה מתקן את הבית ומכניס כלים הצריכים לשבת ומפנה כלי החול. ומהם ילמד כל אדם ולא יאמר לו אפגום כבודי, כי זהו כבודו שמכבד את השבת, ומצוות כבוד שבת מוטל על כל אדם ומצווה בו יותר מבשלוחו. ומהם ילמוד כל אדם, אפילו החשוב יותר, ובפרט בימים הקצרים ומכל שכן כשרואה שכבר הוא סמוך לשבת, שאז הוא מחויב לעסוק בכל כוחו, וזהו חיוב גמור על כל אדם. כל אדם חייב ליתן צדקה, אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו, ושיעור נתינתה, אם ידו מסגת ייתן כפי צורך העניים, ואם אין ידו מסגת כל כך, ייתן את חומש נכסיו מצווה מן המובחר, ואחד מעשרה מצווה בינונית, פחות מכאן, עין רע. אומר ויחולו בתפילת ערבית ומכל מקום בדיעבד, אם לא אמרו אין מחזירים אותו, וכל שכן שאנו אומרים בקידוש ויחולו, וצריך לומר ויחולו ג' פעמים, אחד בתפילה, אחד לאחר התפילה ואחד על הכוס. אם לא קידש בלילה בין בשוגג בין במזיד, יש לו תשלומים למחר כל היום, ואומר כל הקידוש של לילה מלבד ויחולו. מסדר אדם שולחנו בערב שבת ואף על פי שאינו צריך אלא לכזית. לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת כדי ללוות את השבת, ואפילו אינו צריך אלא לכזית, ואינו לפרוס מפה על שולחנו דרך כבוד וכן שאר דברים הנהוגים אצלו בעריכת השולחן. אבל אינו מחויב לבשל תפשילים ולהכין יותר ממה שצריך לאכול, ויקבע סעודה זו על הפת לכתחילה, כמו בשאר סעודות של שבת, וטוב לכתחילה להדיר אותה בבשר או בשאר תפשילים אם יש לו. ואם אין לו, או שחושש לאכילה גסה כגון בקיץ, שמאחרים בזמננו לאכול הסעודה שלישית סמוך לערב, יקיימה במזונות או על כל פנים בפירות, ומכל מקום סעודה זו אינה חובה עליו, כמו השלוש סעודות של שבת, כי שם הסמכו אקרא. הסמיכו את זה על פסוק, וזה רק למצווה באלמה. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם משנה יומית על שני חלקיה. והחידוש הוא שלפני כל חלק פתיח מוזיקלי. ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה בין המשנה ולליבוד ודרך ארץ
שבשמיים לעשות רצון אביהם שבשמיים
סדר זרעים מסכת תרומות, פרק ו' משנה ב'. אלו הם משניות שאין עליהם גמרא. אומרת המשנה בת ישראל שאכלה תרומה בשוגג ונתחייבה לשלם קרן וחומש ואחר כך ניסית לכהן קודם ששילמה והרי היא ראויה עכשיו לאכול בתרומה, כי כהן שנשא אישה היא אוכלת בתרומה. אז אם תרומה שלא זכה בה כהן אכלה, כגון שהפרישה תרומה ולא נתנה אותה לכהן ואכלתה בשוגג, משלמת קרן וחומש לעצמה והיא אוכלת אותם בתורת תרומה. שאילו התרומה שאכלה הייתה עכשיו בעין, לא הייתה חייבת לתנה לכהן, שהרי יכולה לאוכלה. לכן גם התשלומים הם שלה. ואם תרומה שזכה בה כהן אכלה, שאכלה מתרומה שכבר ניתנה לכהן, משלמת קרן לבעלים לכהן שזכה בתרומה, כדין גוזל חברו והחומש לעצמה, לאוכלו בתורת תרומה, מפני שאמרו חכמים, האוכל תרומה שוגג משלם קרן לבעלים, וחומש לכל מי שירצה, לכל כהן שירצה. לכן היא יכולה לעכב את החומש לעצמה. מסכת תרומות פרק ו' משנה ג', המאכיל את פועליו ואת אורחיו, תרומה בשוגג הוא משלם את הקרן דמי שוויה של התרומה, כדין גוזל, והם משלמים את החומש, שאין משלם חומש אלא הנהנה, האוכל או השוטה או הסך, אבל המזיק אינו משלם חומש. דברי רבי מאיר וחכמים אומרים, הם משלמים קרן וחומש, הפועלים או האורחים חייבים משלם קרן וחומש כדין כל אוכל תרומה בשוגג, והוא משלם להם דמי סעודתן, בעל הבית משלם להם דמי הסעודה שהיה צריך לתת להם לאכול. וההבדל בין רבי מאיר לחכמים שלדעת רבי מאיר אין המאכיל משלם אלא דמי תרומה שהיא בזול, ולדעת חכמים משלם המאכיל דמי חולין. מסכת תרומות פרק ו' משנה ד', הגונף תרומה ולא אכלה והרי דינו של גנף שמשלם כפל, משלם תשלומי כפל דמי תרומה. כמחיר התרומה שהועיל ואינה מותרת באכילה אלא לכהנים, מחירה זול מן החולין. אכלה, אם הגנף אכל את התרומה בשוגג, משלם שני קרנים וחומש, קרן וחומש מן החולין, כדין האוכל תרומה בשוגג, וקרן דמי תרומה משלם משום תשלומי כפל כדין גנף. גנף תרומת הקדש, תרומה שהקדישה הכהן לבדק הבית, ואכלה הגנב ונמצא שעשה שני איסורים, אכל תרומה וגם נהנה מן ההקדש, ואיסור הקדש חל על איסור תרומה משום שיש תוספת איסור על ידי ההקדש, שמשעה שהוא קדשה נאסרה גם לכהן, והנהנה מן ההקדש הרי זה מעל וחייב לשלם קרן וחומש, משלם שני חומשים, חומש אחד משום שאוכל תרומה, וחומש אחד משום שנהנה מן ההקדש, וקרן להקדש, שאין בהקדש תשלומי כפל, הגונב מן ההקדש פטור מתשלומי כפל, ואינו משלם אלא קרן בלבד. כי נאמר בתורה ישלם שניים לרעהו, ודרשו לרעהו ולא להקדש. זוהי משנתנו היומית חלק א', וכעת אל מפעל המשנה היומית קביעותה, משניות על סדר השס.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמישנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביהם שבשומיים
אנחנו חוזים בסדר קודשים, מסכת תמיד, פרק ב', משנה ג'. המשניות הבאות מבארות כיצד היו מסדרים את מערכות האש על גבי המזבח. לאחר גריפת האפר שנשאר בראש המזבח מיום האתמול והרימתו, על התפוח התפנה מקום המערכה, ואז החלו הכהנים להיות מעלין למזבח, בגזירין חתיכות עץ משופות וחלקות כדי לסדר את אש המערכה. שואלת המשנה וכי כל סוגי העצים קשרים למערכה, ומשיבה המשנה הן. אכן כל העצים קשרים למערכה חוץ משל עץ הזית ושל עץ הגפן, אבל באילו היו רגילים להשתמש כדי לסדר את המערכה? במורביות ענפים של עץ התאנה, וכן בשל עץ האגוז ושל עץ השמן, משום שהם המינים המובחרים ביותר להבערה. ועץ השמן זה העץ שממנו מפיקים את שמן האפרסמון. מסכת תמיד פרק ב' משנה ד'. סידר המערכה גדולה מזרחה, לאחר שאלו הכהנים את העיצים על המזבח, ניגש הכהן שזכה בתרומת הדשן וסידר את המערכה הגדולה, ורווח היה בין הגזרים, הכהן השאיר רווחים בין שורות העיצים שהיו מסדרים אותם בריבוע, גזיר אחד למזרח, גזיר אחד למערב, ועליהם מניחים גזיר אחד לצפון וגזיר אחד לדרום, ועל ריבוע זה היו שמים עוד ריבועים בדומה לו, אחד על השני והרוח נושב ביניהם. שהיו מציטים את האליטה משם, ברווחים שבין שורות העיצים היו מכניסים חתיכות קטנות וכסמים דקים של עץ, לאחר מכן הציטו בהם את האש שנתפשטה מהם לעצי המערכה הגדולים. מסכת תמיד פרק ב' משנה ה', המשנה החותמת את הפרק. מתאר את המשנה כיצד סדרו את המערכה השנייה. בררו הכהנים משם מצאי תאנה יפים כדי לסדר את המערכה השנייה שמגחליה לקחו לקטורת. המערכה הייתה מסודרת מכנגד הקרן המערבית דרומית של המזבח. הוא משוך מן הקרן כלפי צפון 400 והיו שמים בכמות העיצים בעומד לפי עומדן שיעשה מהם לאחר שיישרפו 5 סעים של גחלים בין 40 ליטר ל-70 ליטר ובשבת שמו בכמות העיצים בעומד שיעשה מהם 8 סעים של גחלים שהרי שם על מערכה זו היו נותנים בשבת את שני בזיחי הלבונה של לחם הפנים להקטירם לאחר סילוקם בשבת מן השולחן לפיכך צריכים היו להיות שם יותר גחלים מסיים את המשנה לאחר שסיימו לסדר את המערכות נטלו הכהנים את האיברים והבדרים מקורבנות יום האתמול שלא ניתקלו לגמרי מבערב, והיו מפונים לצידי ראש המזבח או לכבש, והיו מחזירים אותם כעת לצדדים של המערכה הגדולה כדי לסיים את שריפתם. ואחר כך הציטו את שתי המערכות באש וירדו לאחר מכן הכהנים מן המזבח, ובאו להם ללשכת הגזית כדי לערוך שם פייס גורל עבור שאר העבודות כפי שיפורטו בסייעת הדשמיה בפרק הבא. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו, מדפים קי"ט וקכ במסכת שבת היום הזה, יום שישי י' א' בתמוז, ערב שבת קודש פרשת בלק תשפ"א, כאמור בסייעת הדשמיא הגדולה, למדנו את דף קי"ט וכמעט את כל דף קכ, הדף ה-120 של מסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, יום ראשון י' ג' בתמוז תשפ"א, ונלמד את דף קכ"א, במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, ממקור הברכה, מנותן התורה, חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.